יום ראשון, א' דחולה מאוד סוכס. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם הסיפור היומי. כך הוא עברו ארבעת המינים ליהודי מוסקבה מתחת לאפם של אנשי הקג"ב. סיפור נפלא שהתפרסם בנר לשולחן שבת. לפני עשרות שנים, הרב רב חנוך שטרלינג, איש יקר ומיוחד, תושב אנטוורפן, היה צריך לנסוע לברית המועצות, רגל העסקים שלו, זה היה קצת זמן לפני סוכס. אז הוא החליט להסתכל, לקחת איתו כמה סטים של ארבע מינים. כידוע, באותם ימים, הברכה לברית המועצות, בפרט הברכה של תשושי קדושה, ענייני דת, הייתה כרוכה בסכנה ספושת ממש. גזר דין על גלות בסיביר, זה ממש לא עונש כבד ביחס לעבירות האלה. הוא היה אמור לבקר אותו רב חנוך שטרלינג בכמה ערים גדולות, אז הוא תכנן להשאיר בכל עיר סט אחד. הוא הגיע לנמל תעופה של מוסקבה, נחת שם, עבר את הביקורת של הגבולות בלי בעיות, זה כבר היה הנס הראשון. לא שאלו שאלות, לא תנינו משהו מזוודות. הגיעו למוחרת הבוקר לבית הכנסת במוסקבה, שיושב ליד יהודי, שהכיר אותו מהנסיעות הקודמות, הוא פתח סידור, התחיל למלמל ביידיש, כאילו מתפלל, והוא אומר לו שיש לו ארבע מינים. העיניים של אותו יהודי אורו, מיד קבעו להיפגש בפארק, פארק גורקי, קראו פארק מוכר שם כנראה. טוב, גם לעשות שיחות באותו פארק פורסם, זה לא, גם לא דבר של מה בכך. בטח אי אפשר להעביר חפצים יד ליד. הסוכני קג"ב בולשים, עוקבים שם כל הזמן. אז רב חנוך היה לו בשביל זה גם הצעה גאונית. הוא הזמין בבית מלון, בקבלה, זר פרחים גדול עם סידור פירות. וככה, בזר פרחים הפורח, הוא שילב תלוליו עם האדסים, ובסידור של הפירות הוא השביא את האתרוג, וככה, בידיים מלאות כל טוב, הוא הגיע לפארק גורקי, פגש את היהודי ומסר לו את הזר והפירות. למחרת הוא המשיך לקייב. גם שם אורגן זר פרחים, סל פירות. כיוון שהוא לא ידע לאיפה לפנות, אז הוא התקשר למשרד התיירות וביקש לדעת איפה יש בית הכנסת. אז במשרד התיירות ידעו להגיד לו שם של רחוב, אבל לא ידעו להגיד לו מספר של בית. טוב, אז הוא לקח מונית. וביקש מהנהג שייסע לרחוב הזה, שייסע אותו לכל אורך הרחוב בנסיעה איטית, כדי שיוכל לאתר שם איזה בית הכנסת. היה ברור לו שהוא יזהה מבחוץ, אבל לצערו לא, נסו, עברו את כל הרחוב, היה רחוב ארוך מאוד, לא מוצאו שם שום בית שיוכל לענות להגדרה בית הכנסת. טוב, רב חנוך לא התייאש, הוא עשה את כל הדרך מבלגיה, וכל המשתמע לכך, אז לא זה מה שישבור אותו. הוא אומר לנהג לחזור עוד פעם. הוא ביקש ממנו לסע עוד יותר לאט, ואז ברוב התרגשות הוא צועק לנהג עצור. הוא רואה איזה צריף רעוע, מת ליפול. הוא יותר לעצור שבטח זה בית הכנסת, שם הוא מצאת מבוקשר, והוא אכן נכנס לצריף הזה, באמת הוא רואה, יש שם עניין יהודים, זקנים מופלגים, הוא מתעניין אם מישהו מהם יודע לדבר יידיש. אחד היהודים שם העיז לענות לו שכולם פה יודעים יידיש, אבל אף אחד לא רוצה להיכנס לשיחה עם מישהו לא מקומי, לא מכיר אותו, אוזניים לכותל. רמזו לו, אשר עוד מפח את תומין. טוב, דבר איתם בחידות, הודיע להם על תחולת הזר והסל. טוב, בהתחלה הם בעצמם פחדו, עשו את עצמם אילמים, כאילו לא הבינו כלום. אלא שניקורם דברי אמס, והם השתכנעו, אחרי שהם השתכנעו שהוא לא מושתש של המשטרה, חשאית לקג"ב, אלא תייר שבא לתומו לבקר ברוסיה. אז הם כבר שינו את הבעיה שלהם, הוא סיפר אחרי זה רב חנוך שהיו שם כאלה שהתרגשו עד דמעות, והם הודו, זה שנים רבות שלא היו להם ארבע מינים. למחרת הוא נסע ללנינגרד, שם הוא הביא את הסט השלישי לאח שלו. לאח של הגאון הרב בדליה, אח שלו הרב בטברפין, בקהל מרחזיקי הדת. מי יודע כמה יהודים זכו בשנה ההיא לקיים את מצוות החג, זכו את המסירות נפש של אותו רב חנוך שטרן. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם רשמים מימי חג הסוכה, זה שמחה סטוירה, אצל מורן הגרח קנרסקי, משנת תשע"ח. זה התפרסם באלון דברי שיח, תשע"ז, תשע"ח. אז הוא מספר שבערב חג הסוכה נכנסו אליו, הביאו לו את הקובץ גיליון, עם כל הגיליון וחדושותר שיוצאים מבתיהם של גדול הדור שליטה. הם מספרים שרב חיים קניבסקי ככה דקדף בזה, ורבע שעה עיין בזה, ביקש לאשר את החוברת, הוא רצה לשלם. כמובן שסירבנו, אומר פה, מזכירים שמתנה לאדם חשוב יהיה צבא הנסינה. רב חיים קניבסקי לא הסכים, אמר שעל מצוות צריך לשלם, ומצוות לימוד תורה קל לו סילה בפז. ביום טוב ראשון של חג, רב חיים קניבסקי ברך בדרכו על יתרוג מזן חזון איש, הלולב היה בגובה של מעל 3 מטר, גם ההדסים היו של 3 שנים בקנה, כמובן. הרבות היו בגידול מיוחד שאמרו שעלים לא נופלים, ועל ידי זה אפשר להחזיק אותם, מה יש דרך גידולם. אחרי שהוא ברח נהנה בכל האתרוגים, למעלה מ-30 אתרוגים, ביניהם כמה סוגים של זן מרוקאי, לבני, ו3 אתרוגים ששוקלים כל אחד 3 קילו בערך. אחרי זה הרשה לשאר הקהל לברך על הארבומים, ואמר שהוא מקנה רק למישהו גדול, רק אותו למנס לאחרו. במהלך הנינויים של הכל קרה משהו מצער, הפיתם של האתרוג, שעליו הוא ברך, חייב יש לי נפל, כנראה היה דוחק מדי גדול לזכות לברך עליו. טוב. בגבות זה נהפך האתרוג לחוסר ממש כמובן. חיים קניבסקי לקח לאל אתרוג אחר, בהמשך הגיע אחרי זה הרב משה ניימן, הביא אתרוג חדש מודר מאוד כתב חדניש, כדי שיוכל לברך עליו. במשך ימי החג עברו שם אלפי אנשים, להקביל פני רבינו ברגל. באחד הימים, שהיה סנדק, קרה שם זה משהו משונה. ביום ראשון של חול המועד, אותו בוקר הוזמן רב חיים קניבסקי לשמש סנדק ב3 בריתות, באחת הבריתות, אבא החזיק את התינוק בידיים, התחיל להגיד שמע ישראל כנהוג, אבל כשהגיע הזמן מצוות הברית, הוא התחיל להתנגד פתאום, לא הסכים, נכנס כנראה לאיזו חרדה כזאת או אחרת, ושום אפילו לא הסכים, הוא תפס את התינוק וברח את החוצה. אני אפילו לשכנע אותו, שום דבר, תראו לו לנוח, עם אשתו היולדת בבית סמוך, במקביל רב חיים ברך שעוד היום עשו לו את הברית לפני השקיע. ואחרי בשלב מסוים אז עשו את הברית. וקראו עוד פעם לרב חיים שישמש כסנדק, כבר הגיע ושמח מאוד. ואבא לא היה שם במקום, רק נתן את האישור שלו. אז רב חיים קניבסקי בעצמו בירך להכניס את הברית של אברהם אבינו. אחרי הברית, אז הקהל פתח בניגון, תה השואה הזוי, שמחו של מצווה. בשמחה סטוירה, רב חיים התפלל שחסוס בבית, והוא ישב בזמן ההקפות עם ספר תורה סטייר מיוחד, אומרים שהזהיר ביותר בעולם, ונתכבד בעקוף השישי. לחסן טוירה, הוא יצא מבית הכנסת לדרמה. ולקראת יום היורצת של הרבנית הצדקנית, ורד בת 7-10 עליה שלום, אז מביאים פה איזה חיזוק, לאילו נשמוסו, נקודה נפלאה שבעלתה בה במיוחד, בשני העשורים האחרונים לחייה, הייתה מאוד ידועה ומפורסמת. מאות רבות של נשים צבו על פתח הבית בשביל יצא בברכה, חיזוק ועידוד, זה היה נראה שהחיים העירו לפנים, הכל הלך לה בקלות, אבל לא רבים יודעים שההפך הוא אנחנו. פעם בשעה רגועה ושקטה, זה שצפה לאחת מבנות הבית הסוד הגדול שתמון בה. מספרת שמיום שהתחתנה, רב חיים, כל הזמן דמותו עומדת לנגד עינה, כל פעולה, כל מייס, היא חושבת שזה יועיל לו לימוד תורה, או חלילה, וזה ככה היא בוחנת את העניין, האם זה יעיל לו או חלילה יפרה לו. כך זה היה בכל הלידות של הילדים, שלא הזכימו שיהיה מעורב, צורכי הבית, קניות, בישולים, מחנות, או התערות בנושאים אחרים של לימוד, סדרי לימוד, כתיבת חודשי תורה. כך גם בגידול הילדים, בהכל, דבר ראשון השיקול הוא מה יהיה טוב בשבילו, ככה גם כל סדר היום מעשיבו. יש כמה את הבוקר מוקדם מוקדם, המשך היום, כולל מנחה, שגדול להרבה זמן, כל דבר. אז יהי רצון שנזכה שזכותה תגן פסיעה לכלל ישראל, כשם שהייתה לאחיעזר ואחיצר כאן, כך תמליץ אלינו גם למעלה במרום. ואנחנו ממשיכים עם מאמר נפלא ביותר של הרב יהושע כהן, מה לתנ"ך ולדוכן ד' מינים. חג הסוכות השנה, תשפ"א, מגיע לנו בדיוק בזמן, אחרי שכל השנה היינו בסגר, והחלט, הגיע הזמן לצאת קצת החוצה. לספר שאם הוא אומר, שאם הוא בעצמו היה בעל דוכן של ארבע מינים, זה מבצע של התנ"ך, כל מי שקונה ארבע מינים מקבל תנ"ך מתנה. תנ"ך אתם שואלים, מה הקשר לתנ"ך עכשיו? כן. עקב ריבוי המבודדים, אז הוא נראה שבחג הסוכות הקרב יהיו הרבה שיצטרכו לקיים את מנהג נטילת עשר בנים בבית ביחידות. מה שאומר שגם את הקופס, הם לא יוכלו לקיים סביבות טבעה וסיפורתו רק הנהוג. אלא פשוט מול ספר תנ"ך, פעוט קטן ופשוט. הנתונים מראים שחולי הקורונה הרבה הצער והכאב הולכים מתרבים מיום ליום. בשינוי מפרי החג שהלכו ופחתו מיום ליום, הרי שמספר החולים או מילא מספר המבודדים הולך וגדל, אנחנו לא נדע מה נעשה. אז מה שהביא אותו השנה למסקנה פשוטה, במה שהוא פתח, שתנ"ך זה מוצר צריכה בסיסי, ויהודים רבים יעצו להסתפק בו. ספר הספרים שלנו, כדי להקיף סביבו, מלולה והאתרוג, ולבדוק ראשנו. למה יש אומר, זה לא סוד, שבפגישה הראשונה שלנו עם הקורונה באזור פורים, חשבנו שמדובר בזה משהו משעשע, מצחיק, גם עד היום, יש מי שמרשים לעצמם להמשיך להתבדח על הקורונה, ספר שורה זה מודעה, שאי אפשר להשתמש בערובת, כי יש לה תסמינים, בלי טעם ובלי ריח. אבל לפי האמת, השם ירחם, לפי האמת זה נראה שלאט לאט בקרב כולם, גם אצל קשיוף, מחלחל את האמנה שזה כבר לא צחוק. זאת אומרת, כשקראנו את המילים של התפילה בחזור השעת של מוסף יום הכיפורים, תפילה שסודרה מעין תפילתו של הקונגודיה, ושם כתוב שנו שתמנה בו המגיף ומשהו שמאלנו. זה מיד קופץ מול העיניים. שנים שלא הבנו איך המשפט הזה קשור אלינו. למה הוא נצרח כל כך בתפילה כל כך חשובה של כמה רגעים ספורים שהקונגודיה נמצא בקודש הקודשים. מרגישים סוף סוף שהבקשה הזאת מגיעה ממש בזמן, ממש במקום. אותו דבר לגבי הבקשה שאומרים אחרי תשליך, לפני מנחת של יום כיפר, מה שכתוב בחידו, ותיתן בלב המלך, הסורים, עצן אחרינו, לא הייתי בלינו ולרחם עלינו. במשך שנים שענו את עצמנו, מלך והסרים, מה הם קשורים אלינו? עד שבאה הקורונה. וגם הבקשה הזאת, שהקדוש ברוך הוא, ייתן בליבם לקבל החלטות נכונות ומושכלות, שיביאו להצרת הנגיף המסתורים, לקבל את משמעות מיוחדת. אחרי שנים של הממשלה כמעט ולא הייתה השפעה ישירה ומיידית על האזרחים, פתאום בחצי שנה האחרונה העולם התהפך. אין אף אחד שלא מרגיש איך אותם ישיבות קבינט הקורונה של המלך והסורים עלות להשפיע לפגוע בנו באופן ישיר ומיידי על כל פרט מחיינו בצורה שלא חלמנו. אפילו הבקשה הזאת שהיינו ממלמלים עד לא מזמן בחצי פה הפך להיות משמעותית ונחוצה. רק אם יודעים מה, זה לא סוד שמשך שנים לא באמת הרגשנו שאנחנו מבינים את קשר דברי חז"ל, שגילו שמטרת התפילה והלל בחג הסוכות, מרבה סמינים, וכדי לעצור רוחות וכללים רעים. נורות של יהודים קיימו את המצווה הזאת, בדקות, באבו, אבל בלי להבין למה ועד כמה נצטרכים הדברים ופועלים בשמי רום, עד שבאה הקורונה והמחישה, והעניקה לנו את ההזדמנות, לראות איך נראה העולם כשיש בו רוחות רעות וכללים רעים, והרבה. הנה כי כן, בידינו להקיף את התיבה עם ספר התורה, הם בתנך, ולזדוק ישנה, פשוט לעצור את הקורונה, מנענעים כאן תרבו מינים לארבע אורחות השמיים, ובגלל יש בידינו את הכוח, היכולת לעצור את המגפה והמשהו. אז נכון, שאם הדברים היו נערים על ידי איזה אדם פשוט מהשורה, היה מקום להתבקח, לפלפל, ואפילו לצחוק על איזה מיסטיקאי, אבל כשזה כתוב בחז"ל מפורש, אין מקום לספק. ולמי שמעוניין, אז הנה הדברים, שחור על גבי לבן, אומר תגמור בסוכה דף למד זין. ומערוב המסנו אחי, אמר רב חנן ברוך ואמר רבי יוסי בר רב חנינא, מוי לחומי וכדי לעצור רוחו ישרוי, מה לאומי ריד כדי לעצור תלו למרוי. אז יהי רצון, יהי רצון שבקרוב בימינו נראה בחוש את ההתגשמות של תחינת שלנו בימים נוראים, וידע כל פעול כי אתו פעלתוי, ואוין כה יצור, כי אתו יצרתו, ואימו כה יש הנשום הבא פה, יאשם אלה כה יצור מלך, ומלכותו וכל בשם. ואנחנו ממשיכים עם מאמר מרתק של הרבי נעמי פרקל, מאמר ששווה לקרוא או לשמוע. הוא אומר, סוף סוף הגיע החג, אפשר נכון לנשום לרווחה. יש קצת חופש מעבודה. הוא אומר, תפיסה רווחת אצל רבים וטובים שקוראים לנו פרנוס וגזר וקללה, שאחרי חטא אדם הראשון נגזר עליו, וזה הספר אותו איך הלוחם, בצבא נתוכלנו. אפשר אולי להמתיק קצת את הגלולה המראה הזאת. לא, אבל גזרה הגזרו, ויאטו ונכון לפוטר מנו. וחג עסוק, הזמן שמחוסנו. תפילה סוישני, אז אנחנו מרבים לבקש מקדוש ברוך הוא לעצור דגש של פרנוס. לכאורה, לפי מה שאמרנו מקודם, זה תמוע, פרנוסה ושמחו, זה הולך ביחד. אז הוא מגדים פה נקודה חשובה בסוגיית הפרנוסה, אחר בסלווה וסוכב, שאדם צריך להתעסק במלאכה שמציאת נפשו הוא כוסף אליה, שצבועה בו. הוא מגדיר את זה, ירדוף אחריה כרדיפת חתול אחר האחבר, יסבול מצקה ומרירותה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נוטע בלב כל אחד, נטע בלב כל אחד נטיות לב ייחודיות שבהם מתעסק את צורך פרנסה. ומרוב האהבה שלו לתחום הזה הוא הצליח להתמיד בעמל שלו, גם במקרה של קשיים ומיניות. זאת אומרת, הפרקל של הסטן האישי שלו, אחד שמסייע לרבים במציאת העסוקה הולמת לנטיות שלהם, אז הוא למד בצורה ברורה ביותר שבודקים ומגדירים במדויק את הנטיות האישיות, לאו דווקא נטיות הלב, לא רק קישורים. ולפי זה מתאימים לו את העסוקה לראויה, אז הוא מגיע לסיפוק, אושר פנימי ושמחה בעבודה, וכולו יודע להשם, על היכולת שלו להשתמש בכישרונות שלו, שהשם חנן אותו בהם, זה טבע הבריאה, וזה הדרך הסלולה והטבעית בעיסוק בפרנסים, כשהולכים בדרך הזאת, הפרנסים מגיע בדרך של שמחה ואושר. נו, אז מה זה בכל זאת, הגדרה של ביצור ונתוכלנו? אז הוא מסביר את זה לפי הפסוק, הוא לא הקימו עושה סדום יושר, והימו ביקשו חשבון לסרבים. ידוע שחצי לאדם הראשון גרם עירוב של טוב ורע, מסתבר שזה משפיע גם על הפרנסה. בתוך הפוס הטבעי והנכון אחרי פרנסה קצים פיית הלב, מתערבבים גם שיקולים זרים חיצוניים. כשאנחנו מבין בקשת פרנסה, אנחנו צריכים לתאר את הלב מכל אותן תוספות מיותרות ומזיקות, ולבקש שושנו והצליח לנו. אנא השם, תעזור להשיג פרנסה שעל עדיין יוכל לחלקל לבני הבית, ותו לא. המטרה האמיתית של העיסוק בפרנסה, ולא מטרות צדדיות שלא קשורות לעצם. ואם ירצה שהבקשה שלנו תהיה זכה יותר, הנוסיף, ונבקש ונתכוון, כמו שאחר בסבבה, זאת אומרת, שתהיה לי להשיג פרנסה שמתאימה לפי נטיית הלב, פרנסה בנחת ובצר, עיסוק שימלא את לבי שמחה והידעה עצמידית על היכולת, על היכולות הטבעיות שהשכננת אותי בהן. אז זוהי הבקשה הרצויה והתאורה. אמנם הוא מוסיף שגם אצל אדם שמודע ליסוד עדיין ארוכה הדרך לפעמים כדי שאדם ידע להגדיר עצמו בדיוק מה התחום המתאים לנציאות נפש שלו צריך לערוך עם עצמו ברור פנימי מעמיק שיהיה נקי מנגיעות אישיות והמשימה הזאת קרים הרבה פעמים קשה מאוד כי דורשת מודעות עצמי גבוהה יכולת להשתחרר מציאות קדומות שיקו שורש עמוק בנפש. ולכן צריך להתייעץ עם אנשים שמכירים את נפחי נפש האדם. כמו גם את תחומי התעסוקה השונים, אתם מסוגלים לסייע לאדם לבחור תחום שמתאים לו, תוך הסרת המכשולים והחסימות הבלתי מודעות, שמונים ממנו למקד את הרצון שם. עד כאן עיקר דברי המאמר הנפלא, ולקראת סיום אנחנו מביאים פה דברים נפלאים שסיפר הרב פנחס זרביב שליט"א, שמע מפעל המייסים. יהודי שחבר שלו רימה אותו, ביקש ממנו הלוואה של 350 אלף שקל, לא פחות, אבל שכח להחזיר כביכול, נעלם כלא היה. כמובן שהיה לאותו צער, לאותו לא מל וצער עצום, כסף שעבד עליו כל כך הרבה שנים. הלך לטניון, גרם בעוד שלום בית, אשתה אמרה לו, איך נתת אחד כזה כסף? היה לו עוד נזק נוסף מכל העניין הזה, שהוא בבוקר עכשיו לומד בכולל, ובערב הוא מופיע בחתונות, אירועים, עכשיו הוא צריך לעזוב את הכולל ולכת לעבוד, ואיפה הלך לעבוד לו פחות מאותו בחברה קדישה. עד שאמר על עצמו דרך צח, וכבר הוא הולך בית סאובל, בער על בית המשפט, מהחברה קדישה ישר לחתונה, וגם אשתו שעד עכשיו הייתה עקרת בית, נמצאה לצאת לעבוד, אז צריך למכור את הדירה, שהייתה במרכז של אזור חרדי, לחפש דירה מקום מרוחק יותר. אי אפשר לתאר את הצער, שאלה מאותו פרשה, מכר את הבית שלו בסכום של 1,650,000, וכתב בחוזה שתוך חצי שנה יפנה את הדירה ויתחיל לחפש דירה. הוא חיפש, במהלך חיפושים שלו הוא מצא איזה וילה למכירה באזור מרוחק באזור החרדי, שרצו על הווילה 1,950,000, לא פחות. אז מצד אחד הוא רצה מאוד לקנות את הבית הזה, יכל לעשות שם יחידת דיור להשכרה, לחסוך את הנזק, אבל המחיר לא התאים לו בכלל, הוא לא יכל לעשות, לא היה לו שום אפשרות לעמוד כזה מחיר. הבעלת הבית לא הסכימה להוריד שקל, גם אחרי מסע ומתן, שיים לא הסכימו שום דבר. טוב, אותו יהודי יושב בבני בית ודנים, מה יהיה? קרה בתאריך שהם צריכים לפנות את הדירה, ואין להם דירה אחרת לקנות, מה אני אוהב עזרי? עזרי מי עם השם. הם החליטו שהם יקבלו על עצמם קבלה קשה. קבלה קשה ביותר כמעט בלתי אפשרית, אתם בעצם מנחשים רבו ישראל. קבלים על עצמם למחול ולסלוח בלב שלם, אותו אחד שכל כך צייר אותם. מי הוא זה ואיזה הוא? זה שרימה אותם עם הלוואה עצומה. טוב, זה לא היה קל. הם בכלל לא רצו לו. לא רצו למחול לו. עד רבה. רצו שהשם יעניש אותו, השם הרע. כזה אדם הוא רשע, אדם רע. אבל מצד שני, הם ידעו שכדי לזכות לישוע, צריך זכות גדולה. נו, אין לך זכות גדולה יותר למחול השני, למרות שלא מגיע. והם החליטו. הם החליטו למחול לו בלב שלם. אבל שלם שלם. טוב, מה שקרה אחרי זה הרבה שזה כבר לא יאומן. הבעלת הדירה מתקשרת, אומרת להם, מוכנה להוריד את הדירה ב1,600,000. כן? זאת אומרת, 350,000 היא מורידה. בדיוק בסכום שהוא מחל. עכשיו מלבד הדירה יש להם גם שדה דיור להשכרה ופרנסתו מצב רווח. יד השם, איך אומר אותו יהודי? אני יהודי פשוט, רק שהשם רואה מחילה של יהודי פשוט, ועושה לו ניסים מעל דרך הטבע. ולסיום רבותיי, לסיום התחזקות יומי, מה מסתתר מאחורי העלים של הסוכה? פעם, הגמרא חוזר רבליהו רוט, דיברה בהתלהבות על הסוכה, שאומנם מורכבת בכמה דפנות דואלים על גביה, אבל בפנימיות שלה, קודש קדושים. כל דבר בה רומז לשמות קדושים ונוראים של הקדוש ברוך הוא. הוא הוסיף ואמר, צריך להיזהר בסוכה. כמו מי יש? דיבורים אסורים, דיבורים בתהילים, להרבות בדברי קדושה, בלימוד, שאלה בסוכה הקדושה. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, חג שמח, בשורות טובות, מועדים לשמחה וכל טוב סלם.